מה זאת אומרת? זה סוג של מה ביזיון?
כמה?
שהנבלה שלו, הוא לא יבוא לקבר ישראל, הכלבים ילקקו את הדם, הוא לא... נבלתו תהיה מושלכת על פני השדה. אצל איזבל זה ממש כתוב במפורש. את איזבל, הכלבים יאכלו את איזבל בחיל ישראל. המת לאחיו בעיר יאכלו הכלבים וכו'. וככה פשטה. והעונש השלישי זה מה שנגזר עליו על השושלת. למה באמת צריך להיגזר עליו פעמיים מוות? אז יש פה כמה אפשרויות להבין. אנחנו אתמול פעם שעברה הבאנו פעם אחת. אפשרות הראשונה שאותה לא הזכרנו, אבל היא פשוטה יותר, כשבתנ"ך מוזכר אותו דבר פעמיים משתי סיבות שונות. למשל שבת מוזכרת פעם ראשונה זכר למעשה בראשית, פעם שנייה זכר ליציאת מצרים. אז המשמעות של זה היא ש... למה זה מוזכר ככה? כי... יש לה שתי משמעויות. אז למה לא כתוב שהיא גם זכר גם למעשה בראשית וגם ליציאת מצרים? למה זה מופיע בנפרד? כל אחת מהסיבות לבד היא מספיקה, כן, לחייב לחיוב שבת. ולכן יש פעם אחת ככה, פעם אחת זה כתוב בשתי פעמים שונות. יש שתי משמעויות נפרדות שכל אחת בנפרד מספיקה, ואותו דבר כאן. בעצם יש פה חטא של אחאב שהוא בן אחאב לקדוש ברוך הוא כשהוא משחרר את בן הדד. יש פה חטא של אחאב שהוא בן אדם לחברו כאשר הוא יורד לכרם נבות ורוצח את נבות. בן אדם לחברו. על כל אחד בנפרד מגיע לו למות. איזה יותר חמור? בפשוט מה שרואים פה שהיותר חמור זה בן אדם לחברו, עליו נגזר גם שהמוות יהיה מוות בביזיון. כן, וזה אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה להגיד שבעצם שני החטאים האלה, כן, מה שאמרנו בשם הברבנל אומר את זה פה, בשם, שאומר את זה בשם חז"ל, ששני החטאים האלה יש להם שורש אחד. כן, השורש הוא, חז"ל אמרו את זה בלשונה, מי שמרחם על אכזרים, סופו של מתאכזר על רחמנים. אדם שהוא מרחם על אכזרים, כן, במקרה הזה על בן הדד, הוא מתאכזר על רחמנים, לכן יש פה שני חטאים שעליהם הוא נענש במוות, אבל בעצם השורש שלהם הוא אותו שורש, ולכן... זה מסתדר. כן, אדם, בסופו של דבר, האדם שבשביל למען הכבוד שלו הוא מרחם על אכזרים, בסופו שגם למען הכבוד שלו יתאכזר, או למען התאוות האישיות שלו, יתאכזר אל רחמנים. כמובן שזה יותר חמור להתאכזר לרחמנים מאשר לרחם על אכזרים. כן, אבל זה תוצאה ישירה של אותו דרך חשיבה. אז עד כאן באמת סגירה של הפעם שעברה שהיא קשורה מיד לענייננו, תכף נראה. אז פרק כ"ב, אז בואו נקרא קודם את כל הפרק, הסיפור של המלחמה, וננסה להסביר מה קורה. אז אני מתחיל שני פסוקים לפני הסוף, פסוק אחד לפני סוף פרק כ"ב, וישבו שלוש שנים, אין מלחמה בין ארם ובין ישראל. כן, צריך לציין את זה, שיש הרי שנתיים ברצף היה מלחמה, אז עכשיו שלוש שנים יש שקט. ועם השנה השלישית, וירד יהושפט מלך יהודה אל מלך ישראל. ויאמר מלך ישראל אל עבדיו, הידעתם כי לנו רמות גלעד ואנחנו מחשים מקחת אותה מיד מלך ארם? הסבר. מלך ארם אמר, אמר לבן הדד, אמר לאחאב, הערים אשר לקח אבי מאביך, מת אביך, אשיב. כלומר, אני אחזיר את כל הערים שלקח אבא שלי מאבא שלך. אז רמות גלעד, כן, היא צריכה, צריך להחזיר אותה. אני אסביר בלי ציור, אני רואה שאין לי פטוש. אז אני אסביר איפה נראית רמות, איפה נמצאת רמות גלעד. ירמוך, כולנו מכירים, נכון? בין הגולן לגלעד. נחל מאוד מאוד עמוק, כמעט אנחנו לא רואים אותו, לא פוגשים אותו בתנ"ך. לא פוגשים אותו, האמת, אף פעם בתנ"ך, למרות שהוא נחל מאוד מאוד גדול. את הירבוק אנחנו פוגשים, נכון? את הארנון אנחנו פוגשים. נחלים מאוד גדולים בעבר הירדן, דווקא את הירמוך אנחנו לא פוגשים, הוא לא מוזכר בצורה מפורשת, הנה, תודה רבה. הוא לא מוזכר בצורה מפורשת. אני אצייר ככה משהו סכמטי כדי שנבין על איפה נמצאת רמות גלעד. נראה לי לא מזמן להיות שם, לפני כמה שנים. והוויכוח על רמות גלעד הוא לא ויכוח נקודתי על עיר. אני אסביר על מה מדובר.
היא קיים בסוריה?
לא, היא לא קיים בסוריה, היא קיים בירדן. היום נמצאת בירדן, אבל השאלה היא טובה, כי באמת, לכן היא גם נקראת אגב רמות גלעד. מה זה אומר שקוראים לעיר רמות גלעד?
שהיא רמה גבוהה,
זה
זה אנחנו ככה היום מבינים.
זה נכון שיכול להיות שהיא קרואה על שם האזור שבו היא נמצאת. זה גם באמת נכון שהיא נמצאת באזור רמה, באזור של רמה, שהוא אגב כמו רמת הגולן, אזור בזלתי לגמרי, שטוח לחלוטין. בגלעד יש שני חלקים. טוב, בואו נעשה את זה בסדר, אז לאט לאט. וזה ארץ ישראל, כן, זה אנחנו מכירים. מצוין. פה עובר הירמוך. הירמוך הוא מורכב, כמו כל נחל, הוא מורכב מכמה נחלים שמתנקזים אליו. במקרה הזה מסוריה יש שני נחלים מאוד גדולים, מכירים קצת? הרוקד והעלם, לא משנה, כן, כאן הרוקד וכולי, והעלם, שני נחלים מאוד גדולים שנשפחים אל, נשפחים אל תוך הזה, כמו כל נחל שהוא נשפח וכולי. יש בצד השני של, של הירדן, יש דרך ראשית שנקראת דרך המלך. עד היום, כמשה אומר דרך המלך מלך, הוא לא מדבר בדרך המלך בשביל הראשי, זה רק ביטוי שהוא מאוחר יותר. ויה טריאנה, גם בתקופה הרומאית, דרך המלך, הדרך הראשית בצד הירדני, מקבילה לדרך האב של פנם, כן, בכביש 60 של היום, זה דרך, והיא עוברת בעצם על גבול המזרה והישימון, כלומר, בדרך כלל כמה קילומטרים מכאן, כבר לכיוון הזה מתחיל המדבר, פה זה כבר המדבר הסורי הגדול, המדבר הירדני והמדבר הסורי הגדול, כאן כל האזור הזה. אז זה דרך די ישרה, היא חוצה את הנחלים הגדולים. לפי מה מחליטים איפה דרך תחצה נחל?
איפה שקל לחצות.
נכון, ואיך יודעים איפה, ואיפה זה, מה זה אומר? יש שלב, בדיוק, יש שלב שהנחל נהיה עמוק, והוא נהיה קניוני, שם כבר אי אפשר לחצות. כן? נהיה כבר קניון, בייחוד בנחלים של עבר הירדן שהם נעשים קניוניים, ירמוך וארנון ובוק זה ממש בולט, אז אי אפשר כבר לחצות. מהשלב שבו הוא מתחתר כבר, כבר אי אפשר לחצות אותו. מצד שני, אם אני אלך מזרחה יותר מדי, אני אצטרך לחצות המון 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 נחלים קטנים. כלומר, המטרה שלי היא לחצות את הנחל בערך באמצע, בין השלב שבו מצטרפים אליו הרבה הרבה נחלים קטנים, לבין השלב שבו הוא נהיה קניוני. או ליתר דיוק, ממש רגע לפני שהוא נהיה קניון. כי ברגע שהוא נהיה קניון, זה כבר תלול, מי שמכיר בארנון, זה לפעמים, זה לא כמו כאן בארץ שהקניון הוא 200 מטר, בעבר הירדן זה יכול להיות גם קניון של 600 מטר. כן, גם בירמוך רואים את זה, זה יכול להיות קניון של מאות מטר. אז זה בערך פחות או יותר כאן. יש עיר שאנחנו שומעים אותה הרבה הרבה בחדשות לאחרונה בעקבות הסיפורים בסוריה. היא נקראת אדרי, נמצאת פה בסוריה. בערבית קוראים לה היום דרעה. בסדר? אנחנו שומעים עליה המון. מאיפה אנחנו מכירים אותה בתנ"ך? אוג מלך הרשן יוצא עם כל עמו למלחמה אדרי. למה הוא יוצא למלחמה באדרי? כי אדרי יושבת על הדרך הראשית ישר אחרי שהיא חוצה את הירמוך. זה בעצם הפתח לגולן. בסדר? כשמגיעים מאזור מואב, עמון, עם ישראל מגיע מכאן, והוא מתכוון להמשיך לכיוון אוג מלך הבשן, אז הוא כדי לחסום את המעבר, הנקודה שאליה הוא צריך לצאת זה אדרי. פשוט. כן? אותו דבר עם סיחון, רק שסיחון עשה את זה על הארנון, ואותו דבר יוצא אוג. זה עד כאן הגיוני לחלוטין. בצד הזה, בצד הדרומי, מול אדרי, נמצאת רמות, עיר שנקראת רמות. רמות, יש הרבה ערים, יש כמה ערים בארץ שנקראו רמות, יש רמות שנמצאת באזור נפתלי, כן, כאן, ויש רמות, סליחה, רמות יששכר, ויש רמות נפתלי, מעל החולה. השם של העיר הוא רמות. אם היא נמצאת באזור נפתלי, קוראים לה רמות, כן, רמות נפתלי. אם היא נמצאת באזור יששכר, קוראים לה רמות יששכר, אם היא נמצאת באזור גלעד, קוראים לה רמות גלעד. כן, זה נכון שכל הערים האלה פחות או יותר יושבים על רמה, רמות נפתלי זה כדור שיושבת על רמה כל כך. אבל היא בולטת מאוד מעל החולה, אולי זה מן המשון גובה.
מה זה היישוב רמות?
מה?
קשור היישוב
רמות? לא קשור היישוב רמות, כן. היישוב רמות באמת הוא לא... לא יושב על האתר הקדום, על שום אתר קדום שקוראים לו רמות. סיפור מאוד מעניין השם שלו, אבל לא קוראים לה... בכל אופן לענייננו, אז... אז זה רמות גלעד. והיא יושבת אם כן, כשאחאב אומר, הידעתם כי לנו רמות גלעד, זה בעצם השליטה על כל אזור הגלעד, כי זה המפתח. אם אנחנו לא לוקחים את רמות גלעד, וארם, כן, המעצמה הצפונית, שולטת על רמות גלעד, היא שולטת על המעבר. כן, בעצם יש להם את הפתח לכל אזור הגלעד. זה לא סתם שאחאב אומר, טוב, הידעתם כי לנו רמות גלעד, זה נקודה עקרונית מאוד. הידעתם כי לנו רמות גלעד, ואנחנו מחשים מקחת אותה מיד מלך ארם, ויאמר ליהושפט, תלך איתי למלחמה רמות גלעד, ויאמר יהושפט אל מלך ישראל, כמוני כמוך, כעמי כעמך, כסוסי כסוסיך. אנחנו נחזור על הברית הזאת בהמשך, כשנדבר רק על סיפור יהושפט, אבל כרגע כן, אנחנו, יש ברית בין יהושפט לבין אחאב. ויאמר יהושפט למלך ישראל, דרוש לך היום את דבר אדוני, ויקבוץ מלך ישראל את הנביאים, כ-400 איש. איך 400? מאיפה יש 400? נביא הבעל נהרגו, נטבחו כבר, 450.
מבדיה.
אבל זה 400 איש, איזה נביאים אלה? כן? איזה נביאים אלה? אלה? סביר, יכול להיות מאוד שהיו נביאי השירה, כן? הוא מבקש ממנו, דרוש לך היום את דבר השם. אז או שזה אלה נביאי השירה, או שאלה נביאי השם שהם כנראה, כמו שנראה בהמשך, מסוג מסוים של נביאים, או מנסים להיות נביאים. ויאמר עליהם, הילך על רמות גלעד למלחמה עם יחדל ויאמרו עלה וייתן אדוני ביד המלך. כן, כולם, יש אחר, כן, קולקטיבי, כן, נבואה קולקטיבית, כולם יחד איתו. ויאמר יהושפט, האין פה נביא לאדוני עוד ונדרשה מאותו? כן, יהושפט שם לב שמשהו מסריח. איך הוא שם לב? חז"ל אומרים? נכון, שאומרים אותו דבר. חז"ל אומרים, אין שני נביאים מתנבאים בלשון אחת. לא יכול להיות. יכול להיות שהם יגידו את אותו דבר, אבל לא יכול להיות שהם יגידו את זה באותו לשון. כי הנביאים רואים משהו, ואחר כך זה עובר דרך הצינור של הנביא. אז זה חייב לקבל את זה שלו. הוא מבין שהם לא נביאים להשם. אין פה נביא להשם עוד, ונדרשה מאותו. ויאמר מלך ישראל אל יהושפט, עוד איש אחד לדרוש את אדוני מאותו ואניס נתיב, כי לא יתנבא עלי טוב, כי אמרה, מיכאי הוא בן אמרה. ויאמר יהושפט, אל יאמר המלך כן. כן, אז בהמשך נראה למה מתכוון יהושפט, אבל את מיכאי ובן נמלא אנחנו מכירים מהסיפורים של מלחמות ארם הקודמות. ואנחנו מבינים אם כן שיש רקע גם כנראה למה שאחאב אומר. לא, שם לא כתוב במפורש שזה מיכאי ובן נמלא, חז"ל אומרים את זה, אבל זה די סביר. איפה מצאנו נביא שמתנבא רע על המלך, על אחאב? בסוף המלחמה הקודמת עם ארם, שהוא אומר לו, והייתה נפשך תחת נפשו. אז מאוד ייתכן שבאמת זה הנביא הזה. ויקרא מלך ישראל אל סריס אחד, ויאמר מהרה מיכאי ובן נמלא, תעיף אותו לכאן. ומלך ישראל, ויהושפט מלך יהודה, יושבים האיש על כיסאו, מלובשים בגדים, בגורן פתח שער שומרון, וכל הנביאים מתנבאים לפניהם. ויעש לו צדקיה בן כנענה קרני ברזל, כן? נביא רציני, הוא ממחיש את מה שהוא אומר. ויאמר, כה אמר אדוני, באלה תנגח את ארם עד כלותם. הוא ראש ה... ראש הנבואה, לא ניכנס כרגע, באופן צריך לזכור שמדובר פה על מלך מבית יוסף, קרני ראים קרניו, זה מבטא את הכוח החומרי של בית יוסף, קרני ברזל, באלה תנגח את ארם עד כלותם. וכמובן, זה רק להזכיר לכם, בשתי המלחמות האחרונות, מי ניצח? ישראל ניצח, אחאב ניצח בצורה מאוד משכנעת, לפחות במלחמה השנייה. מתו 127,000 מצבא ארם, אין כמה כבר יכולים להיות, כמה כבר יכול להיות חזק. כלומר, ההימור פה הוא הימור על בטוח, כן? מה שהנביאים פה מתנבאים, 400 איש, זה ללכת על בטוח. כמה כבר יכולים להפסיד? כן? כמה ארמים כבר נשארו להילחם? וכל הנביאים נביאים כן לאמור, עלה רמות גלעד והצלח, ונתן אדוני ביד המלך. והמלאך, יפה שכבר שינו את שמו מהסריס להמלאך, אשר הלך לקרוא מיכאי הוא, דיבר אליו לאמור, תופס אותו בדרך, השליח. ואומר לו, הנה נא דברי הנביאים פה אחד טוב אל המלך. יהי נא דברך כדבר אחד מהם ודיברת טוב. נו, תעשה טובה, אל תקלקל את העם. יש, כן, אחי זה שאתה אוהב להכיר את האווירה ולהרוס את המסיבה. נו, פעם אחת, תתאים את עצמך למאורע. הוא אומר, מיכאי הוא חי אדוני, כי את אשר יאמר אדוני אליי אותו הדבר. הוא נשבע שהוא יגיד את דבר השם. ויבוא אל המלך, ויאמר המלך אליו, מיכאי הוא, אני אלך אל רמות גלעד המלחמה אם נחדל, כלומר הוא נותן לו ממש להחליט, מה אתה אומר, כן או לא? ויאמר אליו, עלה והצלח ונתן אדוני ביד המלך. דבר השם, כך כתוב, הוא נשבע, לא? ויאמר אליו המלך, עד כמה פעמים אני משביעך, אשר לא תדבר אליי, רק אמת בשם אדוני. כן, אפילו אחאב אומר, אתה משקר, אתה עובד עליי. לא יכול להיות שאתה מדבר דברים כל כך טובים. נו, תגיד באמת, תגיד את האמת. ויאמר, עונה מיכאי, ראיתי את כל ישראל נפוצים אל ההרים כצאן אשר אין להם רועה. ויאמר אדוני, לא אדונים לאלה ישובו איש לביתו בשלום. הנבואה ברורה. הוא אומר, ראיתי. מה הוא אומר, ראיתי?
הפסד.
אבל מה משמעות ההפסד?
שהמלך
שרק מי ימות? רק המלך. אין אדונים לאלה, רק המלך. העם עצמו ישובו איש לביתו בשלום. זה המשמעות. זה מה שהוא אומר.
לא, 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 זה יפה, למה הוא צריך
לעבוד עליו? שאלה מאוד טובה.
גם הוא הבטיח לפני אז, כאילו...
לא, אני...
השבעת לפני אז, מה?
כולנו מבינים איך הוא אמר את הדברים שלפני, אני בטוח שהוא אמר את זה ככה בחיוך. הוא רואה שם 400 איש, כולם אומרים, יאללה, תצא למלחמה, כן, כן, תצא. ככה אומרת, ברור שהוא לא אוהג למלך. והמלך מבין, כן, המלך גם מבין. הוא אומר לו, נו, אני אמרתי לך, רק תגיד את האמת. שבעתי אותך שתגיד את האמת. כמה פעמים אמרתי לך את זה? כן, מיכאיו, הגזרתי אותך. כן, עוד נחזור את זה. היום המלך ישראל אל יהושפט, לא אמרתי אליך. עכשיו שהוא אומר לו את האמת, אז אומר לו, אמרתי לך, לא אמרתי אליך, לא התנבא עליי טוב כי אמרה. ויאמר, אומר לו מיכאיו, לכן שמע דבר אדוני, ראיתי את אדוני יושב על כיסאו וכל צבא השמיים עומד עליו מימינו ומשמאלו. ויאמר אדוני, מי יפתה את אחאב ויעל ויפול ברמות גלעד? ויאמר, זה בכור, וזה אומר בכור. ויצא הרוח ויעמוד לפני אדוני, ויאמר, אני יפתנו. ויאמר אדוני אליו במה, ויאמר יצא, וראיתי רוח שקר בפי כל נביאיו. ויאמר, תפתה וגם תוכל צבע השכן. ואתה הנה נתן אדוני רוח שקר בפי כל נביאיך אלה, ואדוני דיבר עליך רעה. מדהים. חי הוא פותח וילון, ואומר לאחאב, תשמע, אני נותן לך עכשיו הזדמנות לראות מאחורי הקלעים מה היה. אני הייתי שם. ותאמין, עכשיו זה דבר מדהים, הרי הוא מגלה לאחאב את התוכנית הנסתרת של הקדוש ברוך הוא. תחשבו שבנט היה יוצא בישיבת קבינט, ואומר, תכננו להטעות את החמאס כדי להגף מצפון, ובסוף אנחנו להגף מדרום. מה, חייבים להרוג בן אדם כזה, מה אתה מגלה? נכון? אז איפה הרשות הזאת שמותר לו לגלות את הדבר הזה? דבר ממש תמוה מה שקורה. ויגש צדקיהו ובן כנענה, ויכה את מיכאיו על הלחי. ויאמר, איזה עבר רוח אדוני מאיתי לדבר אותך? אפס, לא שמתי לב, מתי זה קרה שאף כזאת לא יכול להפסיק לדבר איתי ועבר לדבר איתך? זה בכלל שאלה, מה כל כך כואב לו בזה שיודע? הרי יש 400 איש שאומרים כמוהו. מיכאיו אומר הפוך, מה כל כך כואב לו? ויאמר מיכאיו, הנך רואה ביום ההוא, אשר תבוא חדר בחדר להיחווה. כן, אתה תראה, ביום ההוא אתה תתחווה כדי שלא תפלו בך על מה שזה.
קצת קודם, לגבי הזה, אז לפי מה שהוא אומר, בעצם השם כאילו חרטט את כל שאר הנביאים.
כן, אנחנו עוד נחזור על זה, לא סיימתי, אני רק
שנשים לב. זה משווים נביאי שקר?
אז זה שאלה מאוד טובה, עוד טובה.
אבל מה הם אשמים? לא עשה כלום, אבל הם אמרו שאף
אחד... השאלה היא טובה, השאלה היא טובה, תכף ננסה. תכף נחזור את זה. כן, ויום אומר מיכאיו, הנך רואה ביום ההוא אשר תבוא חדר בחדר להיחווה, ויום אומר מלך ישראל, קח את מיכאיו, ואשיבהו אל המות... רגע, שנייה, כן, אז הוא אומר לו, אשר תבוא חדר בחדר, אני רק מזכיר לכם שאת הביטוי הזה, חדר בחדר, פגשנו כבר פעם אחת בסיפור שלנו. איפה?
עם ארם.
עם ארם, כשהוא נס להפק, והוא בא חדר בחדר, כן? כי יש לו התפסו אותו. אז פה, אז שמה, מלך ארם נס חדר בחדר, ועכשיו, מנבא מיכאיו שיהיה בדיוק הפוך. ישראל יפסידו, והנביא יאלץ להתחבא, שניבא ניצחון, הוא יצטרך להתחבא חדר בחדר, אנחנו גם נפגוש את הביטוי הזה גם פעם שלישית, גם בהקשר הזה, שלוש פעמים בתנ"ך הביטוי הזה, רק בסיפור שלנו. אבל זה יהיה עוד הרבה, כן, עוד כמה פרטים. ויאמר מלך ישראל, קח את מיכאיו, ואשיבהו אל עמון שר העיר ואל יואש בן המלך. ואמר תקו אמר המלך, שימו את זה בית הכלא, ואכילו לחם לחץ ומים לחץ אבוי ושלום. לחם לחץ, יעני, שישרוד, שלא ימות. מינימום, אבל שישרוד. ויאמר מיכאיו, אם שוב תשוב בשלום, לא דיבר אדוני בי. ויאמר, שמעו עמים כולם. אני הוא, לא חוזר בו, לא יעזור. וחוזר ומדגיש את העניין. ויעל מלך ישראל ויושפט מלך יהודה רמות גלעד. ויאמר מלך ישראל אל יושפט, התחפש ובוא במלחמה, ואתה לבש בגדיך. והתחפש מלך ישראל ויבוא במלחמה. כן, בפשטות, הוא אומר, התחפש ובוא במלחמה, הוא מדבר על עצמו. ואתה לבש בגדיך, כן, אל יושפט. שיושפט הוא ייבש את גדיו. הוא עושה תרגיל כדי... הרי כל הנבואה אמרה שמה? שהוא יהיה היחיד שימות בקרב. אז הוא אומר, טוב, אז אני אתחפש. אני לא אהיה לבוש כמלך, ואז נראה באמת איך אני אהיה היחיד שימות בקרב. נראה, כן, איך בדיוק זה יקרה.
כן, נראה, יש לי עוד כמה שמות.
מה? לא, אתה היה פשוטה. ומלך ארם ציווה את שרי הרכב אשר לו 32 למור, לא תלחמו את קטון ואת גדול, כי בית מלך ישראל לבדו. מה ההיגיון בדבריו? נקמה? על מה? שהוא עשה לו טובה שהשאיר אותו בחיים? אפשר להגיד ככה, מידה כנגד מידה. גם אור אחרתי, אני אפוק אותו. פשוט, כן? אפילו אם מסתכלים על זה בהיבט הטקטי הפשוט, עוד לפני המידה כנגד מידה שאמר הנביא, והייתה נפשך תחת נפשו. צד הטקטי הפשוט, צבא ארם הוא צבא קטן כרגע בשלב הזה. עברו כולה שנתיים וקצת, כן? שלוש שנים, לא משנה. 127,000 מתו. אין צבא. מה הפתרון כשאין צבא? חסר את המלך. אין לנו ברירה. אנחנו לא נתחיל עכשיו כן להילחם, אין לנו סיכוי. אנחנו נעשה לחסר את המלך. אל תלחמו את קטון ואת גדול, כי אם את מלך ישראל לבדו. כן, סיפור משמקים, מהקרב האחרון של יהודה המכבי, סיפור דומה. ויהי כראות שר, רק שלא עבד שם. ויהי כראות שרי הרכב את יהושפט, והם אמרו, אך מלך ישראל הוא. כן, יש דעות שהוא ביקש ממנו להחליף איתו בגדים גם. תלו לי איך מסבירים פה את הפסוקים. לא משנה, ולעניינם זה לא משנה, או שהוא לובש בגדים של מלך, או אפילו את הבגדים של מלך ישראל, אם אפשר לדעת איזה דגל היה לו שם, ככה מאחורה, ויסור עליו להילחם, ויזעק יהושפט, ויהי כראות שרי הרכב, כי לא מלך ישראל הוא, בטח הוא זעק אל השם, כן, וישובו מאחריו, ואיש משך בקשת לתומו, ויכה את מלך ישראל בין הדבקים ובין השריין, ויאמר לרכבו, הפוך ידיך והוציאני מן המחנה, כי החוליתי. בין הדבקים ובין השריון, אני נוטים להגיד שזה פה. כן, לשריון יש בתקופה הקדומה, כן, היום, לרומאים פה היה שריון שהוא היה אפילו מקיף מכל הכיוונים, אבל בתקופה הקדומה היה לשריון היה שני חלקים, קדמי ואחורי, וכאן היו מצמידים עם שרוך כזה, כן, מהדגים. מהדגים את שני הצדדים, וזה כנראה בין הדבקים ובין השריון. כאן איזשהו בא מתחת ל...
מה זה לתומו? הוא לא ניסה?
לתומו זה, כן, במקרה, אקראי לחלוטין. זה מה ש... זה הדגשה, אנטיתזה, אנטיתזה להתחפשות כמובן. הוא התחפש, מי שמע? לא צריך, בלי לחבר. ותעלה המלחמה ליום ההוא, והמלך היה מעומד במרכבה נוכח ארם, וימות בערב, ויצק דם המכה אל חיק הרחב. כן, קיצור. הוא מת מאובדן דם. ויעבור הרינה במחנה כבוא השמש למור איש של עירו ואיש של ארצו. כן, אז אף אחד לא מת, כי באמת צבא ארם היה קטן מאוד. חץ טועה פגע באחאב.
למה ישראל המשיכו להילחם? כאילו, מה שהמלך
מת? לא, המלך... מילא זה, בהתחלה עוד לא יודעים שהמלך מת, רק רואים שהמלך מסתובב אחורה, כן? רואים שהוא נשאר, הוא לא בורח, אחאב לא בורח. הוא משנה עמדה, הוא נסוג אחורה קצת, כדי לא לעמוד מקדימה.
הוא היה מחופש?
מי? אחאב כן.
אז איך הם ידעו שזה המלך?
לא, הם לא ידעו שזה המלך.
אז מה זה כבוא השמש? הם שמעו?
כן, וזה ויעבור הרינה במחנה כבוא השמש. אין מלך, אין מי שמחלק פקודות, כי המלך נפצע, בסדר? וזה ויעבור הרינה במחנה, לא שהמלך נפצע. הרינה שעברה היא איש של עירו ואיש של ארצו, אין פקודות. אנשים מאיזה, טוב, יכול להיות שנהרגו כמה פה, כמה שם, אבל בסופו דבר לא היה מי שיחלק פקודות.
מה? בעצם, אחריו בעצם היה גם שר צבא, באמת כאילו...
כן, אחריו יוצא בראש הצבא להילחם.
בסדר, אבל אין מישהו בגיבוי, משהו, זה...
כן,
יכול להיות שגם הרם נסוגו בעצמם.
כן, כן, יכול להיות בהחלט שגידה, לא היה... וימות המלך ויבוא שומרון, ויקברו את המלך בשומרון, וישטוף את הרחם על בריכת שומרון, זה מאוד מוזר גם מה שכתוב פה. כי אנחנו אמרנו ש... במקום אשר לקקו הכלבים את דם נבות, לא קקו הכלבים את דם חג המטה, זה אמור להיות בישראל. וישטוף את הרכב על בריכת שומרון, וילוקו הכלבים את דמו, והזונות רחצו, כדבר אדוני אשר דיבר. וכתוב פה שזה כדבר השם. ויתר דיבר אחאב וכל אשר עשה, ובית השן אשר בנה. מה זה בית השן? שנהב. בית השן זה שנהב. אגב, אתם יודעים, שמעתם על שנהבי שומרון? מצאו חלקים מבית השן הזה. ובית השן אשר בנה, לכל הערים אשר בנה, הלא הם כתובים, הספר דברי הימים למלכי ישראל. וישכב אחיו עם אבותיו, ובנו חזקיהו ובנו תחתיו. אז אנחנו נתחיל דבר ראשון מהנבואה הזאת של מיכאל. הנבואה של מיכאל מחולקת באמת לשני חלקים. החלק הראשון זה שהוא אומר למלך, נתעלם כרגע מהחלק שבו הוא כן, לועד, כן, שהוא אומר כמו כולם, אז הוא, בחלק הראשון הוא מנבא, הוא אומר מה הוא רואה שיהיה לו מלחמה. באיזה רשות הוא באמת פותח אחר כך ומגלה מה היה שם בקבינט למעלה. אגב, זה מאוד, פה רואים ממש מלכות הדערה, כן, מלכות הדרכיה. כמו שאחאב יושב למטה עם יהושפט, וכולם מזמינים את הנביאים וכולי, גם למעלה, אותו תהליך. הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא, וכן, כל צבא השמיים, ממינו, עומד עליו, ממינו ומשמאלו, גם שם יש ועידה לקראת המלחמה. ממש, זה מול זה. ועכשיו, כן, וכולם מתכוננים למלחמה. אבל באיזה רשות הוא חושף? אז יש אפשרות להגיד, יש כאלה שאמרו, שהמטרה של מיכאי הוא כאשר הוא חושף לפני אחאב את הסוד מבפנים, היא להגיד לו שמה? שלא משנה מה תעשה, אני יכול לחשוף לפניך את התוכניות. למה? החץ ישיג אותך. איפה שלא תלך בסוף להגיע, לא משנה מה יקרה. מה?
אז למה יש תוכניות?
לא, יש תוכניות ותדע, בסוף זה יגיע אליך. הגדולה של הקדוש ברוך הוא היא שלא משנה. אני יכול להגיד לך מה זה, אני מגלה לך את התוכניות, וגם, אל תדאג, זה יקרה. אתה לא תוכל למנוע אותם. אבל זה נכון, אני מסכים מה שזה, אני לא חושב שזה הגישה פה. אני חושב שבאמת יש פה צ'אנס לאחאב. נותנים לו צ'אנס להינצל. לכן הוא אומר לו, הרי מלכתחילה שואלים אותו, שואל אחאב את מיכאיו, שואל אחאב את מיכאיו, ללכת או לא. אז מה הצ'אנס? לפי מה ייקבע עכשיו? זה צריך להיות משהו רציני, זה לא יהיה משהו זמני. תכף נראה שכדי לבחור, לעשות, אחאב דורשים ממנו צעד מאוד מאוד גדול כדי שינצל. זה לא צעד קטן. לא רק להקשיב למיכאיו ולא לצאת למלחמה על רמות מואב. כן.
מוזר, כי בעצם אומרים לו להקשיב לנביא השקר. כי נביא השקר אומרים לו לצאת למלחמה.
נכון.
אומרים לו, אל תצא כי אתה תמות. ואז אומר לו, תקשיב לנביא. הוא אומר לו, לא, אומר לו.
לא, אומר לו, אל תצא. אומר לו, אם אתה תצא, אתה תמות. נכון? למה מיכאיו צריך לחשוף בפניו את הנקודה, את הוויכוח למעלה? למה אני צריך להגיד לו מה היה בקבינט שם למעלה? התשובה היא כזאת, כאשר מיכאיו אומר את הנבואה הראשונה, מה אומר אחאב? טוב, הוא תמיד מנבא נגדי רע. כלומר, הוא תולה את הנבואה של מיכאיו בוויכוח אישי שיש למיכאיו עם אחאב. מה אומר לו מיכאיו? אני מנבא עליך רע? מי מנבא עליך רע? הם, כל 400 נביאי השקר שלך, הם מנבאים. כאשר מיכאיו חושף מה היה בקבינט, מתהפך הטוב והרע בסיפור. הם אלה שמנבאים עליך רע. כי אם אתה תצא ותקשיב להם, מה יקרה? אתה תמות. אני זה שדואג לך. זה בדיוק כמו שאמר יהושפט. אני אומר המלך כן. אין דבר כזה אצל נביא טוב או רע. כן, כמו שאומר, אני סנתיב כי לא יתנבא עליי טוב כי אם רע. אין דבר כזה, נביא השם הוא לא מנבא טוב ורע. טוב ורע זה דברים יחסיים. נביא השם הוא מה הוא אומר? הוא אומר אמת. ולא שקר. זה הגדולה שלו. וזה לא טוב ורע. זה לא שייך בכלל טוב ורע. זה מה שאומר מיכאל. אחאב אומר, כן, הנה, לא יתנבא עליי טוב כי אם רע. והוא אומר, לכן שמע דבר השם ולכן הוא חושף. עכשיו באמת אחאב יש לו בחירה. זה יפה שאחאב הגיע לנקודה שיש לו בחירה. בעצם מלכתחילה הוא בכלל לא רצה להזמין את הנביאים, אבל בזה שהוא שמע, אולי בזכות זה שהוא התחבר ליהושפט, שהיה מלך צדיק, בזכות זה שהוא התחבר ליהושפט, נתנו לו צ'אנס. מה הצ'אנס? שלחו אליו את מיכאיו. בזה שהוא התעקש לשמוע ממיכאיו את דבר השם, והוא שם לב שמיכאיו בוודאי לא אומר לו את דבר השם. האם מיכאיו שיקר כשהוא אמר לו בהתחלה? שיקר למה שהוא אמר לו? הרי הוא אמר, הרי מיכאיו נשבע לשליח, חי השם כי את אשר יאמר השם אלי אותו הדבר. אז למה הוא לא עושה את זה?
הוא כן עושה את זה.
הוא עושה את זה, בטח שהוא עושה את זה. כל עוד הוא נביא עוד אחד מ-400 הנביאים, אז הוא מקשיב למה? למה שאומר הרוח, אותו הרוח שקר. וזה מה שאמר השם לרוח השקר להגיד, הוא לא משקר. מה שהשם אומר לו להגיד, את זה הוא אומר. ואת זה השם אומר לו להגיד. ברגע שאחאב משחרר אותו, אומר לו, תשמע, אתה לא מביא שלי, תגיד את האמת. עכשיו הוא יכול להגיד את האמת. אבל כל עוד, אחאב סופר אותו, כעוד איזה נביא, שהוא מביא אותו כדי לסמן וי ששאלנו את כולם, אז באמת הוא צריך להגיד את מה שאמר, מה שאמר הרוח. הרי זה מה שהקדוש ברוך הוא ביקש. רק אחרי שאחאב מתעקש, לשמוע את דבר השם, הקדוש ברוך הוא נותן לו צ'אנס. והצ'אנס הזה אומר, תכף אני אסביר למה זה אומר, כן? אבל הצ'אנס הזה אומר שיש לו סיכוי להינצל.
כמה אומרים שבהתחלה הוא אומר את באמת את דבר השם, שזה הרוח השקר הזאת, ואז אחר כך הוא כבר לא אומר את זה בשם השם, הוא אומר ראיתי.
ויום, נכון, אבל בפעם השנייה, תסתכל אבל אחר כך, בפעם השנייה, אז הוא אומר ויאמר לכן שמה דבר השם. כן, אין אומר את זה באיזה.
כן, ועוד משהו אפשר, לדעתי קצת נקודת זכות הרחב, כי אם הוא בטוח שהקטע של הנביא הזה זה שזה קטע נגדו, ואם הוא לא מאמין בו בתור נביא, אז יכול להיות שהוא יוצא כבר כאילו, לפי מה שחושב שזה באמת דבר השם. יכול להיות שהוא לא באמת מנסה, ואז רק ליתר ביטחון הוא סתם כאילו משנה את זה בשביל לצאת ידי חובה משהו.
אין ספק שיש פה לזכותו של אחאב. יש פה לזכותו של אחאב שהוא דורש את השם. ודאי, ולכן נותנים לו צ'אנס, אבל אני אסביר עכשיו מה הצ'אנס הזה אומר. אחרי שהבנו אז מה נבואת מיכאי אומרת. ונבואת מיכאי אומרת שיש לך צ'אנס להינצל אם לא תצא למלחמה. כלומר, יכול, אפשר לחזור, אותה נבואה, נפשך תחת נפשו, יכולה להתבטל. מה נדרש מאחאב בשביל זה? מה נדרש ממנו? לא לצאת. בסדר, מה? להקשיב, זהו, לא יצא, לא, זה הכל? לא, ודאי שזה לא רק זה. תקשיבו טוב. אם אני אומר, אם אחאב לא יוצא, מה הדבר שהוא צריך לעשות בשלב הבא? לפטר 400 איש. נכון? הוא צריך לפטר 400 איש. אין. מה שמונח פה על הכף זה לא לצאת או לא לצאת. מה שמונח פה על הכף זה מי נביא האמת, למי צריך להקשיב. כן, נכון, צריך לחסל אותם, כן, ברור, הם רצו שתמות. ודאי, מי, איפה רואים את זה? מה כל כך כואב לצדקיהו בן כנענה, בן נבואת מיכאי ובן נמלה? למה הוא מכה אותו?
כאילו,
איך הוא עבר מיכאי לב? כן, הוא מבין שהמאבק פה הוא לא רק על אם יצא למלחמה או לא יצא למלחמה. אם אחאב לא יצא למלחמה, הציווי, המספר 2 שלו צריך להיות לפטר, אם לא לחסל את 400 האיש האלה. אי אפשר, לא יכול להיות שהוא יאמין לאחד מול 400, כן? למיכאי ובן נמלה מול 400 וישאיר אותם בתפקיד. אם אתה הולך למיכאי ובן נמלה ואתה בוחר לא לצאת למלחמה, אתה צריך אז ללכת איתו עד הסוף, ללכת אחרי דבר השם.
לא נושא, לא נביא שקר, אלא באמת זה מה שהם ראו, זה לא ש...
בסדר, אבל אתה... נכון, אבל הוא מעכשיו צריך להקשיב לאותו נביא, לנביא הזה שהוא מנבא עליו תמיד כביכול רע, כאילו הוא אומר לו לעשות את דבר השם ודורש ממנו לעשות דבר השם, ולא להקשיב לאותם 400 שלפי המספרים פה כנראה היו נביאי השירה או נביאי שקר, לא משנה כרגע, בסדר, נביאים אחרים שהם זה, וזה המשמעות הבאה. כלומר, יש לזה משמעות, זה לא סתם בחירה לצאת למלחמה או לא לצאת למלחמה. הדרך שבה אחאב ינצל ממלחמה היא זה שהוא יחליט לא לצאת אליה, אבל המשמעות של מה שהוא יחליט לא לצאת ממנה זה אומר שהוא בוחר ללכת אחרי דבר השם מעכשיו ולשים בצד את כל 400 היועצים האלה. זה המשמעות של הבחירה. ולכן צדקיהו בן כנענה, שמבין שזה מה שעומד על הכף, אומר, כן, כן, הוא מכה את מיכאי, ולכן גם אומר, מיכאי הוא לא שותק. מיכאי הוא לא שותק, הוא בזכות המילה האחרונה, כן? הוא מזהיר אותו, אם שוב תשוב בשלום, לא דיבר אדוני בי. ויאמר שמעו מכולם. אגב, הביטוי הזה, ואכילהו לחם לחץ ומים לחץ עד בואי ושלום, זה אומר אחאב כנגד נבואתו של מיכאי, שהוא אמר לא אדונים לאלה ישובו איש לביתו בשלום. מה עונה אחאב? כן? עד בואי בשלום, אני אחזור בשלום. זה מה שאחאב אומר, זאת אומרת הוא נגד אחאב. אם כן הגיע לנקודת בחירה, נתנו לו צ'אנס נוסף לבחור בקדוש ברוך הוא, הוא עומד מול הצ'אנס הזה, מבין מה המשמעות שאם הוא עכשיו בוחר את זה, אז הוא צריך לשנות את כל המסלול, לעשות, לחשב מסלול מחדש, בוחר לצאת למלחמה.
למה הוא לא הורג אותו?
את מיכאי, אז הוא יהרוג אותו, מתי?
כשהוא יחזור.
כשהוא יחזור, כן. דרך הנכונה, לא פייר להרוג אותו לפני, כן? נראה אם הוא חוזר. בוא נראה אם באמת הוא צייר, והיום הוא נותן לו את הצ'אנס, כן? והיום מיכאי משאול תשאול לדיבר השם בי, ובמילים אחרות אתה יכול לחסל אותי, והיום ישימו עמים כולה, כן? תראו, בוא נראה מה יהיה. ואז הם עולים למלחמה, והתחפש מלך ישראל ויבוא במלחמה. טוב, יש פה הקבלה מאוד חזקה לכאורה ל... יש עוד מלך אחד שראינו שהוא מתחפש במלחמה, זה שאול, כן? שהוא הולך אל אשת בעלת האוב, ואם אתם זוכרים שמה, הסיפור הוא כזה שהוא הולך אל בעלת האוב, הוא מחפש כדי להגיע לאש בעלת האוב, ואז הוא פוגש את שמואל, ומה שמואל אומר לו שיקרה במלחמה? שהוא ימות במלחמה, ושם ישראל יפסיד, בדיוק מה שאומר פה מיכאי הוא, כן, לאחיו, ושאול גם כן מחליט לצאת. סיפור לכאורה דומה, בהבדל קטן. שמה, כן, מי שיזם את המלחמה היה פלישתים, ושאול הוא זה שמנסה להשיג את דבר השם, כן, ופה מי שיזם את אחאב, זה, מי שיזם את המלחמה זה היה אחאב, כן? בדיוק, בדיוק להפך ממה שזה, כן, ההתחפשות היא בדיוק כזה. פה הוא שאול מתחפש כדי לקבל את דבר השם, אחאב מתחפש כדי לעבוד על דבר השם, כדי לברוח מדבר השם.
איפה אליהו בכל הסיפור
הזה? אליהו לא מגיע לכאן, זו שאלה מאוד, מאוד טובה איפה אליהו בכל הסיפור, אני אנסה לתת את התשובה בהמשך. בסדר, בסוף הפרק תזכיר לי שאמרתי, אני אנסה לתת תשובה לדבר הזה, למה אליהו פה לא שותף? בכל הסיפור זו שאלה שנכונה כבר על שני, שתי המלחמות הקודמות ואחר. כן.
אם הוא מתחפש, אז כאילו מקשיב לנבואה של
מיכה שעומד למות? הוא מפחד. אין ספק שהוא מפחד לנבואה של מיכה.
אז למה הוא לא מקשיב לכל הנבואה?
לא, הוא מנסה כאילו, הוא מנסה להערים על הנבואה. אתה אמרת שרק אני אהרג, אז אני, הוא מערים, מנסה לרמות את הנבואה. עכשיו, מה זה בא להגיד? זה בא להגיד דבר כזה. על גזרה של מלך אפשר להערים, אפשר לעבוד על מלך. על גזרה של הקדוש ברוך הוא גם אפשר להינצל. איך ניצלים מגזרה של הקדוש ברוך הוא? אם הנביא אמר, והייתה נפשך תחת נפשו, מה הדרך להינצל מהגזרה הזאת? איך ניצלים מגזירה של הקדוש ברוך הוא?
לחזור בתשובה.
לחזור בתשובה. היה לו פה אפשרות לחזור בתשובה? היה לו פה צ'אנס לחזור בתשובה. הוא חושב שמה? שאם הוא יתחפש, הוא יצליח לעבוד על הקדוש ברוך הוא. זה לא עובד ככה. כדי, יש לו אפשרות להינצל מהגזירה של הקדוש ברוך הוא. אפשר תמיד. איך? בתשובה. היה לו פה את הצ'אנס הזה, הוא מנסה, הוא מתייחס לקדוש ברוך הוא כאל עוד גזירה, עוד איזה מלך. זה בדיוק הנקודה כאן. כן, ההתחפשות הזאת באה להעצים את הנקודה. הוא חושב שהוא ככה יעבוד על דבר השם, זה לא עובד. היה לך את הצ'אנס לחזור לתשובה, וזה אגב, אנחנו נראה שהוא כן מצליח משהו, תכף נראה מה הוא מצליח. בקיצור, ואז הוא יוצא למלחמה, כמו שראינו, ושרי הרכב וכו', והם מקים אותו בין הדבקים, פוגעים בו בין הדבקים, הפוך ילך והוציא אני מן המחנה, כלומר הוא לא רוצה שכולם יראו שהוא נפגע, הוא עומד כנראה בקו יותר אחורי, בכל אופן הוא לא מסור, ותעלה המלחמה ביום ההוא, והמלך היה מעומד במרכבה נוכח הרם, והיה מות בערב, הוא עומד כל היום במרכבה, ומת ביום מעיבודם, חזל דורשים את זה לשבחו, הדבר היחיד שהוא עשה טוב, ככה אומרים חזל מסכת מאוד קטן, כן, הדבר היחיד שהוא עשה טוב וכו', והדבר, כמו שאמרנו בסוף, השאלה הקשה, האם באמת נעשה פה דבר השם, או לא נעשה דבר השם, לכאורה היינו מצפים שנבלתו של אחריו תהיה מושלכת על פני השדה, כמו שפשט הנבואה, וש... זה יקרה במקום בישראל, והנה זה קורה בצורה מאוד מאוד מינורית, כן, א', כן, רוחצים את המרכבה במקום שבו, אבל המלך נקבר, כן, וישכב אחיו עם אבותיו, הוא נקבר בקבר מלכי ישראל, איך זה בדיוק קורה. אז יש כאלה שניסו להציע שבריכת שומרון שכתוב פה היא נמצאת בישראל, יש פה במפרשים, כן, אבל דת נראה לי מה קרה, וזה מאוד קשה, בריכת שומרון נמצאת, וכתוב, וים אותה מלך ויבוא שומרון. אז אם שומרון זה שם של אזור אולי, אבל אם שומרון זה העיר, ויקברו את המלך בשומרון, וישטוף את הרכב בבריכת שומרון, אז זה היה בשומרון, אז זה לא היה באמת בישראל. אז הנבואה לא התקיימה, נבואת אליהו, בפועל. וגם, ילוקו על כלבים מדמך. אז יש הצעה נוספת, שאומרת שמה שכתוב, הרצחת וגם ירשת, כה אמר השם, במקום אשר לקקו הכלבים את דם נבות, ילוקו הכלבים את דמך גם אתה, הכוונה, נכון, לא במקום, אלא במקום, כמו שאנחנו אומרים היום, במקום זה, זה תמורת זה. יש מקומות, יש בתנך גם את התופעה הזאת של המילה במקום, במקום זה, אבל זה לא פשוט, זה לא פשוט כאן, כי הפשט הוא, במקום אשר לקקו הכלבים את דם נבות, ילוקו הכלבים את דמך גם אתה, כלומר באותו מקום. אז זה באמת לא פשוט. הרלב"ג נותן פה פירוש מאוד מעניין. הרלב"ג לוקח אותנו 9 פרקים קדימה, למלכים ב', פרק ט'. אז יש פה סיפור על יורם בן אחאב. יורם הבן של אחאב, אני קורא בפסוק י"ג י"ד, כן, ממליכים פה את יהום. ויאמרו אמרו ויקחו איש בגדו ושימו תחתיו וכולי ויתקעו ויאמרו מלאך יהוא ויתקשר יהוא בן יהושפט בן נמשי הבן של יהושפט אל יורם ויורם היה שומר ברמות גלעד הוא וכל ישראל מפני חזאל מלך ארם וישוב יהורם המלך להתרפא בישראל מן המכים אשר יכו ארמים וילחמו את חזאל מלך ארם. אנחנו רואים עוד פעם, הבן של אחאב נפצע בקרב עם ארם והולך להתרפא, כן? ואז הוא הולך במרכבה, ותראו מה קורה, אני מדלג כמה פסוקים. פסוק א', ויאמר יהורם, אסור ואסור רכבו, ויצא יהורם מלך ישראל ואחזיהו וכו', ויצאו לקראת יהוא, וימצאו בחלקת נבות הישראלי, ויהי כראות יהורם את יהוא, ויאמר השלום יהוא, ויאמר מה השלום? כן, זוכרים את הביטויים של שלום אצלנו? עד בואי ושלום, כך הוא אמר. ויאמר מה השלום? עד זנוני זה ולמחה וכשפי הערבים, ויהפוך יהורם ידיו, זוכרים את הביטוי? אצלנו, הפוך ידיך, כי יכולתי, נכון? ככה אומר אחאב, להרקב, ויהפוך יהורם ידיו, וינוס, ויאמר לחזיהו, מרמה החזיה, ויהו מילי ידו וקשת, וייך את יהורם בן זרועה, ויצא חצי מליבו, ויכרע ברכבו. אז יש לנו פה בן של אחאב, שסיפור מאוד מאוד דומה, גם הוא היה נפצע בקרב, בקרב מול ארם, והוא בסופו של דבר, כן, והוא הולך להתרפא בישראל, ושם בא מרכבה, הוא מקבל את החץ, והוא מת. ויאמר בדקר של אישו, שא השליחהו בחלקת שדה נבות הישראלי, כי זכור אני ואתה רוכבים צמדים אחרי אחאב, וכולי, אם לא אדמי נבות ואדמי בניו, ראיתי אמש. למה הוא אומר אדמי בניו? מה? למה הוא אומר אדמי בניו? כי זה שעכשיו נהרג הוא מי? הוא הבן של... הוא בן של אחאב, כן? אז זה לא רק תמורת נבות, אלא גם תמורת הבנים שלו, גם לאחאב, גם על הבנים שלו, כן? אם לא אדמי נבות ואדמי בניו ראיתי אמש, נאום אדוני, ושילמתי לך בחלקה הזאת, בחלקה של נבות הישראלי, ואתה שא השליחהו בחלקה, כי דבר אדוני. אומר הרלב"ג, הנה, פה זה קורה. אז מה הרגע, מה אצלנו? הרי אנחנו הבנו קודם שזה לא, שאחאב זה רק ההחרטת השושלת שלו אמורה לקרות בימי בנו, אבל העונש לא. הרלב"ג אומר את זה בגלל שהוא נכנע מלפניו, בגלל שאחאב נכנע מפני אליהו, אז לכן גם זה נדחה, גם הסיפור מותו בחלקת נבות, גם זה נדחה לימי בנו, אבל זה לא פשט הפסוקים שם. הרב סבתו מציע הצעה אחרת, הרי מה בדיוק ההבדל בין אחאב לבין הבן שלו? ההבדל הוא כזה, שניהם נפצעו במלחמה מול ארם, אבל אחאב בחר מה? בחר להישאר. והבן שלו בחר מה לה לעשות? ללכת להתרפא איפה? בישראל. אחאב, בזכות המסירות נפש שהייתה לו על עם ישראל, ככה אומר רש"י שם, על עם ישראל, ובחר להישאר. כתוצאה מזה, הפצע שלו נהפך לפצע מוות. כתוב במפורש, הוא מת ממה? ממה מת אחאב? מאובדן דם. כן, ויצק דם המכה לחיק הרכב, כן, לחיק הרכב, הוא מת מאובדן דם, אמנם הוא מת, אבל מה הוא הרוויח? שהוא לא מת בביזיון, הבן שלו, כן, שברח מהמלחמה כשהוא היה פצוע וחזר לישראל כדי להתרפות, מה קיבל את הסוף של אבא שלו, כלומר בסופו של דבר, אחאב רואה שדבר השם מתקיים, והוא רואה שחץ טועה פוגע בו, והוא אז עושה איזושהי חזרה בתשובה נגיד, קטנה, ובמקום לברוח לישראל, ואז מה היה קורה אם הוא היה מגיע לישראל? הוא היה מת כמו כלב, הוא היה מת מה שקרה לבן שלו. במקום זה הוא בוחר בעם ישראל ובכבוד ישראל, וכתוצאה מזה, עכשיו זה לא שלא מתקיימת הנבואה בכלל, הנבואה מתקיימת, אבל יש תמיד כמה אפשרויות לקיים נבואה. יש אפשרות לקיים נבואה בדרך מצומצמת, ויש אפשרות לקיים אותה בדרך הרחבה שלה. הנבואה מתקיימת בדרך המצומצמת, על ידי להבין שבמקום, זה לא באותו מקום, אלא רק במקום, וילוקו הכלבים, זה לא שהנבלה שלו יאכלו אותה הכלבים, והיא תהיה מושלכת על פני השדה, כלבים נקרקו את הדם שלו בברכת שומרון. כן, אבל בזכות זה, שאחאב עומד במרכבה, עד מותו, ממש במסירות נפש, כן? היה יכול להינצל, הוא לפחות מבחינת מה שהוא חושב, היה יכול, ומקבל עליו את הדין באיזשהו מקום, הוא זוכה להתעלות הגמרא בסנהדרין, יש דעה בסנהדרין פרק חלק, כפדל דמוד ב', אומרת שזכה לעולם הבא, על זה. על זה שהוא היה מועמד במלחמה, על כבוד ישראל, שמועמד במרכבה. על דרך המשל, אפשר להגיד שהבן שלו, כן, שכתוב עליו שהוא קורע במרכבה, ויכרע ברכבו, זה כנגד המלך היה מועמד במרכבה. אם הוא היה בורח לישראל, הוא היה נופל במרכבה, קבל את החץ. כיוון שהוא בחר לעמוד במרכבה ולא לברוח, כן, אז הוא זכה למות, אומנם מת, אבל מת בכבוד. וזה באמת הסיפור כאן. אז בסופו של דבר, כן, אחאב מת דווקא בצורה של, לא הייתי אומר שתשובה מלאה, אבל תשובה קטנה. כן, איזושהי תשובה שהוא עשה, כן, על כבוד ישראל. כיוון שהוא החזיק בכבוד ישראל, אז גם כבודו חזר אליו. ובסופו של דבר, מי ששילם את המחיר המלא, היה הבן שלו. יפה, וזה, וישכב אחאב עם אבותיו, וימלוך אחזיהו ובנו תחתיו, ואנחנו חוזרים אחרי כל פרקי, כמעט, לא כמעט, חוזרים לסדר הרגיל של ספר מלכים, לראות קצת מלכי יהודה, מלכי ישראל, לפני שניפרד בעוד כמה פרקים מאליהו. אז נעצור בזה, זה סיפור.
כן, שאלות. למה אליהו לא נמצא פה?
עכשיו בסיפור למה אליהו לא נמצא פה. אז אני אין הסבר, לא ראיתי מישהו שנותן הסבר ברור, אני אציע. אני אציע שיש פה שני נביאים שמתגלים לאחאב, וכל אחד אחראי על נושא אחר. אחד אחראי על נושא של בן אדם למקום, ואחד אחראי על נושא של בן אדם לחברו בפשטות. ככה נראה, וזה בעצם מה שרואים פה. ששתי אפשרויות להבין. אני אציע שני מסלולים, אתה יכול לקבל איזה... זה. אפשרות ראשונה שאליהו לא נמצא פה כי הוא פותר. כבר ראינו שהוא פותר. אפשרות שנייה, אליהו לא נמצא פה בגלל שכמו שאמרתי, יש... כאשר מנבאים אל אחאב נבואה שהיא על כבוד ישראל, אז זה נביא אחר. כי כן, אליהו דורש רק כבוד אב, לא דורש כבוד אבן בכלל. ככה אמרו חז"ל, ואז יש נביא אחר שעושה את זה, זה מיכאי ובן אימי. אלה שתי אפשרויות שאפשר להציע, כן, כל אחד יוחז בדרך שנראית לו. אלישע עוד לא נכנס לעניינים כנראה בשלב הזה. בשלב הבא כבר נראה שאלישע כבר נכנס לתוך ממלא את מקומו. וכל עוד אליהו לא נעלם לגמרי, אז אלישע עוד לא נמחליף אותו. זהו, נעצור כאן, יהוד שלו. נעצור בעצם.